שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 60, שי
כ-60.
60 פרקים. שמע, 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 שמע. אני נדב שטראוכלר, איתי פה שי כידוע בכינויו, שי גולדן, is in the house, ומאחורי הקלעים, לפני הקלעים, מסביבנו, מעלינו, מתחתנו, מרחף במלטים, בכל דרך אפשרית, האחד והיחיד רני אשל, שעורך אותנו, מפיק אותנו, מפיץ אותנו, ובעצם מנגיש אותנו אליכם בכל פלטפורמה אפשרית פחות או יותר.
פשוט במקום להגיד רן אשל ורן, נקריט נגיד לג'נד. פשוט נגיד לג'נד, אנשים...
רני לג'נד.
רני לג'נד. פשוט, אתה יודע, יש אנשים שאתה אומר לג'נד, אה, רני אשל הוא לג'נד, זה ברור.
רני לג'נד. פשוט נשנה את זה לרני לג'נד.
אגדה.
שייקה, קודם כל, תשמע, פרק 60, אנחנו כל, ככה, כל איזה, אתה יודע, עשור שמתחלף, היינו ב... אני זוכר פרק 10, פרק 20, פרק 30, פרק 40, פרק 50, ופרק 60, אתה יודע, אני מדבר עם אנשים בעולמות שאנחנו נמצאים בהם וזה, ואומרים לי, תשמע, בוא נע, אתם כאילו, מעבר לכל התוכן ומעבר לעניין, תשמע, אין מה לעשות, אתם מתמידים, אז אמרתי לו שאנחנו משתדלים.
תקשיב, אני זוכר שאחרי פרק 6, ישבנו ודיברנו, ואמרתי לך, דבר איתי בפרק 60. אני יודע שאתה לא זוכר את זה, ויכול להיות...
אני לא, אני זוכר את זה. אני זוכר את זה.
יפה.
אני אפילו זוכר איפה זה היה.
יפה. אמרתי לך, נדב, דבר איתי בפרק 60, האתגר בפודקאסט זה להמשיך, לא את הראשונים. הראשונים זה הכי קל, זה הכי קל, אבל הגענו ל-60. בעזרת השם, נדב, שים לב, דבר איתי ב-600.
יפה.
בעזרת השם, כמובן, נזכה שנינו ונחיה ונגיע לשם כולנו. אבל בעזרת השם, דבר איתי ב-600, בסדר? ואז ננהל שיחה אחרת לגמרי.
אין בעיה, אתה נותן פה צ'אלנג'ים בינתיים שאנחנו, סך הכל אנחנו עומדים בצ'אלנג'ים, צריך להגיד.
כן, כן, בהחלט.
ואני אגיד לך, טוב, אתה יודע מה, בוא נעשה לפי הסדר, כי עוד תכף יש לנו כמה דברים לצלול אליהם וכולי. אני חושב שכתמיד נתחיל עם איזה פרק חולצות קצר וממוקד.
קצר וממוקד.
קצר וממוקד, ואז נגלוש, כי יש לנו הרבה נושאים שרצינו לדבר עליהם.
אז לכל הצופות והצופים והמאזינות והמאזינים שלנו, למי שלא יודע, זה אינו פרק שבו אני לבד, אלא שיחת רקע, הפרק, הפודקאסט המקורי, שממנו בכלל יצא כל הרעיון שלי לדבר, ובפרק הזה, נדב ואני, מתחילים תמיד בפודקאסט שלנו, אנחנו תמיד מנהלים אותו בחולצות ספורט, ומתחילים אותו בהצגת חולצות ספורטיביות, סיפור קצר על החולצה ועל האיש מאחוריה, ואז צוללים לתוך עובי הדברים. אז נדב, בבקשה.
מה אתה אומר שאני אתחיל? זה בעצם מה שאתה אומר?
כן, כי לי יש אחד קצר וממוקד.
אוקיי, אוקיי, שים לב את הקבוצה.
אני רואה ברוסיה, סליחה, ברוסיה דורטמונד, זה מה לעשות.
אתה לא טועה בכלל, זה קבוצה בכל זאת המדינה שאתה נבחרת של המנשפט, הרי אתה אוהד כידוע.
האם זה הבאת את מתיאס זמר האגדי?
הוא לא רחוק, מתיאס זמר האהוב, אבל לא.
הוא באמת אגדי.
אגדי, שאני חושב על זה, אין לי חולצות של ג'ינג'ים בארון, אתה יודע?
מעניין.
לא חושב שיש לי חולצה של ג'ינג'י בארון, לא, לא, אין לי. טפל בזה.
כמה שחקנים ג'ינג'ים גדולים כבר היו, בוא נחשוב.
בפול סקולס.
נכון, נכון, פול סקולס, נכון.
היו מעטים, היו כמה, אבל...
ופול סקולס גם היה גדול, פול סקולס היה מאוד מאוד גדול. ויש תאום יונייטד, איך קוראים לו? מספר 8, נו, הקשר ההגנתי, שגם יתן את הדעת את גול עם סקולס. תקשיב, ג'ינג'י רציני מאוד.
אני רואה לאן זה הולך. אגב, היה שחקן בנבחרת אנגליה, חבל על הזמן, קשר אחורי, הורס משחק וגם יודע לבנות משחק. נראה לי שהוא גם שיחק ביונייטד תקופה.
כן, עם לא, לא, לא ניקי באט, לא, איך קוראים לו? נו, הוא
לא ריין גיגס,
לא ביגי סמולס, נו, נו, פול יאנג, אז אמר, לא,
פול סיימון,
פול סיימון, אז המוזיקאי, לא.
הרב
פול סקול זה גדול.
על מותי. אבל לא, אני לא עם זמר.
מתיאס זמר הגדול?
אבל מישהו באזור חיוג הזה, אני אגלה לך, כי הוא אחד הגדולים באמת, וראוי, והוא גם שיחק בעוד קבוצה שאני מאוד מאוד אוהב.
ושמו...
איזה מילר? איזה מילר? אנדי מילר? מי? איזה מילר?
אנדריאס, הידוע בכינויו אנדי.
אנדי מילר. מילר.
וואי, וואי, וואי. תשמע, אחד השחקנים הגדולים לדעתי בעשורים האחרונים בגרמניה, אני מאוד מאוד אהבתי אותו ואת סגנון המשחק שלו. נבחרת גרמניה כמובן, שיחק כל הקריירה שלו בגרמניה, למעט קבוצה אחת, יובנטוס. עכשיו, מי שזוכר שנות ה-90, יובנטוס באמת בתור זהב מדהים, ובמאבקים עם, עם, עם דורטמונד, קרליינס רידלה, מי שזוכר, קולר, ועוד שחקנים נוספים, והייתה שלישייה, ששיחקה ביובנטוס, ועברה לדורטמונד גרמנים, שטפן רויטר, יורגן קולר, וכמובן אנדי מולר, ומולר ב-96-7, בעונה הזאת, והחולצה הזאת היא חולצה משנת 96-7, זכה בליגת האלופות, בניצחון על הגברת הזקנה יובנטוס. אז אני, אתה יודע, גם... מגיע לאדון מולר, כי באמת אני חושב שבכדורגל הגרמני הוא אחד לפחות מבחינתי האהובים, גם היה שחקן אלגנטי מאוד על המגרש.
זהו, היה בו משהו לא גרמני, רציתי לומר, היה בו משהו כמעט הולנדי. שוב, אתה יודע, הולנדים וגרמנים זה מנטליות אחרת גם בכדורגל, אבל היה בו משהו טיפה לא גרמני. כאילו שהוא לא שייך למסתורת שלנו.
בפרט לאותה תקופה, למרות שדורטמונד בשנות ה-90 כדורגל ססגוני, כדורגל לא גרמני קלאסי, ומולר בעיניי בתקופה ההיא, לי זה צבט את הלב באותה אליפות ב-97 בגמר ליגת האלופות, כי אני עוד יובנטוס קודם כל, אבל מגיע
לתקופה. יהושע ענבר מכונה שוקי בפי חברה ואוהבה, ואני אחד מהם, אוהד מכבי נתניה מהקשים שאני מכיר אי פעם בחיים, מספר לנו סיפור.
הוא מתחבר לצבע החולצה, זה בטוח.
כן, נכון. הוא כותב לנו בתגובות, בשנות ה-70 חתמו נתניה ודורטמונד ברית ערים תאומות, בורוסיה הגיעה עם זיגי הלדה אגדים, אתה זוכר? למשחק בקופסה הרורה בנתניה. הפסידה 3-2 לקבוצה של המדינה, קורא לה יהושע. יהושע התבלבלת, זו קבוצה אחרת.
היו גם שני שחקנים. נים של מכבי נתניה שעברו לדורטמונד.
ושים לב לפואנטה, מספר לנו יהושע, זה פרט טריוויה מרתק. עד אז מכבי נתניה שיחקה בירוק לבן כמו סלטיק. מהמשחק הזה היא עברה לשחק בסט צהוב שחור שהתקבל במתנה מדורטמונד ונועד להנציח את ברית המועדונים. יפה.
יפה, לא, את זה לא ידעתי.
יפה. אז הצהוב שחור של נתניה, תודה ליהושע ענבר על פרט טריוויה מרתק.
אחלה יהושע ענבר, שוקי, סחטיק, באמת סחטיק.
כל הכבוד שוקי. טוב, אני אעשה את זה זריז ונתחיל, כי יש לנו באמת זמן מוגבל. חברים, ביום ראשון שוחק הסופרבול, וביום רביעי באירופה משוחק עוד סופרבול. אנחנו יודעים על איזה משחק אנחנו מדברים. ריאל מדריד. ריאל מדריד נגד פריז סן ז'רמן, ואני אומר, מיסיה, אתם יודעים על מי אני מדבר, מיסיה.
אופה.
מיסיה לאו מסי.
מי שנחשב בעיני רבים השחקן השני הכי טוב בעולם.
אם לא השלישי, כן, ליטל, הגעת בזמן לחולצה של המוזהם, אז כאמור, ליאו מסי, נסכים כולנו, הוא לא העונה הכי טובה בקריירה שלו, נסכים כולנו, זה לא מה שפיללנו לראות כאוהדי כדורגל, אבל מחר, אם ירצה השם, אנחנו נראה את אחד משני משחקים, כנראה המשחקים הכי חשובים ששוחקו העונה, לפחות מבחינת המוניטין והעניין, ובטח הכסף שידובר והשמות ש... יהיו על המגרש, גם גמר ליגת האלופות לא יהיה גדול כמו המשחק הזה.
אתה מדבר על ביתר נגד חדרה, זה במוצ"ש.
בדיוק, בדיוק. לפני זה, במשחק מקדים כאפרטיף, פריז סן ז'רמן, קבוצת המיליארדים, לא המיליונים אפילו, באמת, עם מסי, שיש לו הזדמנות. אתה יודע, אני לא צריך לספר לך מה ששנינו יודעים, וגם כל הצופות והמאזינים והמאזינות שלנו יודעים. בספורט יש רגע שבו אם אתה מגיע, אתה מקומך בנצח מובטח, ואם אתה לא מגיע, כמעט כל הדברים שעשית לפני קצת פחות חשובים. אז יש למסי הזדמנות את כל העונה המאוד בינונית, נסכים הזאת שהוא עובר, מחר וברביעי, בשלישי, וואי. בעוד שבועיים, להראות לנו, להזכיר לנו, שהוא בכל זאת אחד משניים שלושה השחקנים הגדולים בהיסטוריה, בשביל זה הכסף, בשביל זה נחתמה העסקה המטורפת, בשביל זה כל העולם התעורר בבוקר לידיעה מדהימה, נאמר, אמבפה ומסי, באותה קבוצה, לא יאמן, שלושה שחקנים אולי הכי טובים בעולם, באותו הרכב. אז אני מחר אצפה במשחק הזה כמו כולם, ואני בעיקר אסתכל על מספר 30, לראות האם באמת, אגב לג'נד, רני אשל, האם באמת הוא קורץ, כי אני יודע שמרדונה לצורך העניין, להבדיל, היה מגיע למשחק הזה. לא רק בגופו, אלא גם למשחק עצמו. אז בואו נראה מחר מאיזה חומר קורץ לאומס.
אנחנו נראה, תשמע, אנחנו בהחלט נראה, אני לא מה שנקרא ממחנה מסי, אבל ההיסטוריה תשפוט את, את השחקן הזה כאחד הגאונים הכי גדולים שנגעו בתולדות המשחק, ושמע, זה יהיה מרתק, זה יהיה בהחלט מרתק.
בוא נצלול לדברים.
באמת יש לנו ככה הרבה דברים, אני עוד אם אני מסתכל, אני רואה אני מצהוב שחור, אני עדיין הקול שלי לא חזר מאה, הייתה לנו התרגשות שלשום בערב, ביתר ניצחה את מכבי פתח תקווה, זה כאילו איזוטרי לחלוטין, אבל הקבוצה האחרונה שניצחנו הייתה מכבי פתח תקווה, כלומר, עברנו סיבוב שלם, כל הקבוצות לא ניצחנו אף אחת חוץ מי.
לדעתי סיכמת את כל סיפור ביתר ירושלים העונה במשפט הזה.
אוי, השם יעזור, אנחנו צריכים הרבה חסדים השנה, והיה לנו כמה רגעי נחת אחרי הרבה סבל, חייו של אוהדים אינם פשוטים, בייחוד אם הוא אוהד ביתר, בייחוד אם הוא עוקב אחרי הקבוצה השנה. ותראה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה פעמים, לא באמת ביחס למה שקורה, אבל אנחנו מדברים הרבה על תגובות שאנחנו מקבלים מאנשים שככה עוקבים אחרינו, ובאמת אנחנו מקבלים גם פרונטלית, אני פוגש אנשים ואומרים לי, הפודקאסט, תמשיכו, איזה כיף, אתם מדהימים, ממש כאילו מרתק, תמשיכו, וגם תגובות, גם טובות וגם בהודעות וגם בעוד כל מיני דברים כאלה, ובשבוע שעבר, בפרק החולף, מי שהיה ככה בתוך העניינים, אז אני חמתי, בחרתי להחמיא לאחד נשיא המדינה, בוז'י הרצוג, והיה קטע שבאמת דיברנו על הנושא של הזקן שלו, ועל זה שהוא ייצג נאמנה, כשהוא יצא לשליחות, ונדבר עוד רגע על השליחויות נוספות שלו, על השליחות שלו באמירויות, ושמבחינתי, נזכיר, הוא במינה גבלות, מגדל זקן, על מות, לציון מות אמו, ובעצם הוא בחר, הוא לא היה חייב, הוא בחר לגדל את הזקן, נסע לאמירויות, ושאלו אותו שם, האמירתים ואנשי המלוכה וכו', והוא דיבר על זה, ומבחינתי הוא ייצג אותי נאמנה, ודיברתי על זה ככה וכו'. ורצה הגורל, והשבוע באיזשהו אירוע, בין הפרק הקודם להיום, פגשתי את הנשיא הרצוג באיזשהו אירוע, ולחצתי את יודו, והוא אמר לי, נדב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אני ראיתי את הקטע בפודקאסט שלך ושל שי.
מה אתה אומר?
בחיי, זה הגיע לידיו ולעיניו, הוא צפה בקטע, ואמר לי, שמע, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, זה מאוד חימם לי את הלב, וריגש אותי, ואני רוצה להגיד לך, ולנו בעצם, לך, שי ולי, תודה רבה, לא מובן מאליו, ואמר לי, תכיר את אשתי, וזה, ואמר לה, תראו, הוא דיבר אלינו שבוע שעבר, על... הוא סיפר מה שדיברנו פה ממש, זאת אומרת, הוא ממש דקלם פחות או יותר את הדברים שנאמרו כאן, וזה מאוד שימח אותו וריגש אותו, אז תראה מה זה, אפילו מהאזרח מספר אחת, אנחנו... נעקבים ונצפים ואפילו מפודבקים. אז
אני אגיד לך,
באמת מדהים ומרגש.
אני אגיד לך ממילה אחת על מר הרצוג. יצא לי לפגוש את מר הרצוג כמה וכמה פעמים בחיי, גם באולפנים, גם בנסיבות אחרות, אבל תמיד בדברים שמשיקים לעבודה שלי ולמין הסתם לעבודה שלו. ובאמת פגשתי הרבה פוליטיקאים, פגשתי הרבה אנשים. בוז'י מצליח במילה אחת להגדיר את האיש הזה, מנץ'.
ידעתי שתגיד את זה.
מנץ', פשוט. ואני אומר לך, תקשיב, לי בעיניי, סליחה על השטחיות אולי, אבל טיבו של אדם ואופיו עומד בעיניי לפני הרבה הרבה דברים שלפעמים אנשים חושבים שהם חשובים בהרבה. העובדה שהאיש הזה, אני אתן לך דברים, זה דברים קטנים. למשל, תמיד הוא שואל אותי, איך בבית? הוא יודע מה שמה, הוא זכר את שמה של אשתי לשעבר, של מיכל. תמיד הוא אומר לי, דש לשרון, אל תשכח, אני יודע שאתם לא ביחד. הוא מספר לי איזה סיפור קטן. אשתי, מיכל, כלומר, אשתו שלו, מיכל, הוא אומר, האזינה לכם לפני כמה שבועות, והיא אמרה שהתוכנית נחמדה. תמיד הוא יודע לומר את המילה. ואני מבטיח לך, הוא לא מתכונן לפגישות איתי, אנחנו נפגשים סתם באקראי, בכל מיני נסיבות כאלה. מה שלומך? דש לשרון, תקשיב, האזנתי לתוכנית שלך, שמעתי כך וכך, מיכל גם מאזינה לך מאוד, מה שלום אשתך, הכל בסדר? תמיד את השתי דקות האלה. עכשיו זה כאילו כלום, זה כאילו שום דבר, אבל זה עולם ומלואו. אשימת לב לפרטים, והיכולת הזאת להסתכל לאדם בעיניים, ולתת לו תחושה שאתה באמת אתה באמת מעניין אותו, ובאמת הוא יודע מי אתה ומה אתה, ואתה לא סתם עוד איזה דמות מיני מאות ואלפים שהוא רואה במשך שבוע, יש לו כישרון לדבר הזה, ובהיבט הזה, בוא נפתח כבר את הנושא, אמרנו הרצוג, אנחנו קוראים השבוע שהמגעים שהוא מנהל עם טורקיה מאחורי הקלעים מבשילים כנראה לכדי מהלך של הפשרת היחסים בין ישראל לטורקיה.
משהו קורה שם, משהו קורה.
לפי פרסומים היום צריכה להגיע משלחת רמת דרג מטורקיה לישראל כדי לייצר תחילת של מהלך דיפלומטי, ובשבוע הבא, אם הבנתי נכון, אם ירצה השם כאמור, הנשיא בעצמו ייסע לטורקיה, יפגוש את ארדואן, ואולי יתניע באופן רשמי את הפשרת היחסים. רוצה לומר, כמה רעש עושה שר החוץ שלנו? כמה קשקושים, ואם מותר להוסיף, כמה נזק? ואת המהלך הדיפלומטי הכי חשוב של הממשלה הזאת, אם וכאשר הדבר הזה באמת יקרה, מוביל בכלל נשיא המדינה. זאת אומרת, עם כל ההוה, ועם כל המימה, ועם כל המו ומי, ובאמת כל ההוה של יאיר לפיד, בסופו של דבר, את האירוע הדיפלומטי המורכב באמת, הרגיש באמת, האסטרטגי באמת, מי מנהל? נשיא המדינה. אז ללמדך, שאפילו את ההישג הדיפלומטי היחיד שתרשום כנראה הממשלה הזאת בשנה הזאת, בסופו של דבר ירשום כנראה נשיא המדינה. ככה.
בוא נהיה הוגנים.
קטנה, בוא נהיה אופטימיים.
בוא נהיה הוגנים, ונגיד אם אתה שואל את עצמך, זה כמו שאתה אומר, מי הייתי רוצה שינהל לי מסע ומתן, אתה יודע, לא יודע מה, דברים שחשובים לי. אז אתה אומר, תראה, אני באופן אישי חושב על טורקיה, ואני גם גילוי נאות, אנחנו בין טורקיה לבחריין, שתי מדינות שהייתי בהן בשנים האחרונות, בכל מיני נסיבות, בבחריין הייתי לפני שנה, אנחנו רואים עכשיו את בנט שם, מצחיק קצת לראות אנשים שלפני שנה, או כל מיני פרשנים שלפני שנה, גיחכו על הבחריין, מה זה המדינה הזאת, הנה, הגיעו כבר לשלום עם מדינות, דיברנו על זה בפרקים ה...
שבס סגר את הכל, שבס הביא הכל, זה הסכמים של שבס קטנים, הסכמי מסחר, על מה אתם מתרגשים בכלל? מה העניין? מה קורה?
בכלל, קצנלסון סגר את זה בכלל.
כן, ברל.
ברל
ושבס, ברל ושבס, בהסכם ביניהם.
קוראו מזה הסכמי ברל שבס, בגלל זה אנחנו... אתה מבין? אז כאילו, אז כמה צחקו על זה, וכמה לגלגו על זה, ועכשיו, אני אומר גם אז וגם היום, האירוע עם בחריין, כמו עם שאר המדינות, ואני יצא להיות בבחריין וראיתי את הפוטנציאל המדהים, ומה הם חושבים עלינו, ובאמת יש שם אירוע משמעותי. כמובן שלא הזכירו את נתניהו בדבר הזה בשום צורה, ולפיד כנראה מאז הביקור הראשון שלו, אני לא זוכר באיזה מדינה זה היה, שהוא הזכיר ככה באיזה הזכור קטן את נתניהו, הפסיק, כי כנראה זה אמרו לו שזה עושה לו נזק.
בדעתי באיחוד האמירויות, כן.
אז הוא הפסיק, וגם בנט וזה, וכאילו כולם על זה בלי זכור וכו'. אבל אתה יודע, טורקיה, אני הייתי שם לפני כמה שנים באיזשהו אירוע, איך נקרא לזה, אחרי איזשהו רעידת אדמה משמעותית שהייתה שם, באיזושהי מסגרת, והיינו באזור... במשולש גבולות בין טורקיה, ארמניה ואיראן, זה נקרא הרי הררת, איפה שהיה תיבת נוח ככה לפי...
תיבת נוח אמורה להיות שם, כן.
נכון, אזור מדהים, וראיתי כאילו איך ארדואן בעצם מתייחס לאזרחים שלו, זו מדינה הרבה יותר גדולה מישראל, גם בשטח, היא מדינה ענקית וגם באוכלוסייה, שם זה אזור של הקורדים, לא מדובר באזרחים המועדפים על ידי ארדואן במדינה, וזה היה מחפיר ונוראי במיוחד, ובכלל ארדואן הוא איש בעיניי נורא והיום אנטישמי שונא ישראל. לצד העניין הזה, אני אומר, זאת מדינה שיש לנו גם הרבה אינטרסים איתה.
היא מדינה אסטרטגית לישראל, אסטרטגית ממש, כי היא יושבת על הציר, כמו שאמרת, אירופה ואסיה, אסלאם, ונצרות, היא יושבת על צירים מאוד 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 חשובים, אגב גם אירופה לא רוצה לראות את טורקיה, הופכת לציר איראן, סין, רוסיה, טורקיה, זה ציר שאנחנו לא רוצים לראות והוא מתגבש לנו לאט לאט,
ויש
ציר
לו,
מאוד גם, מאוד בעייתי.
ויש לו גם משמעויות ביטחוניות כלפי ישראל, זאת אומרת החמאס פועל משם ביתר קלות וגורמים אחרים, ולכן אני שם שנייה רגע את העניינים הפרסונליים ואת התפיסה, אנחנו כאילו עדיין יש דברים שהם ברקע באינטרסים מדיניים, ועל כן שיח בליטריאלי בין מדינות, בטח שיש אינטרס צריך וחשוב שיתקיים. ואז אתה שואל את עצמך, מי היית רוצה שיהיה בתוך הדבר הזה? אדם כמו בוז'י הרצוג, עם הניסיון שלו, היכולת הדיפלומטית שלו, היכולת הפוליטית שלו, המקובלות שלו היום, או שר החוץ וראש הממשלה החליפי של ישראל, שלפני בדיוק שבועיים, אמר בריאיון לברק רביד וטל שלב בוואלה, שהוא בכלל לא רואה סיכוי שיהיה איזשהו מלחמת עולם, או איזשהו משהו קרבי, או איזשהו עימות בין רוסיה לאוקראינה. וזו האמירה השנייה שסיבחה כאילו, אותו ואותנו בעניינים האלה, ואז כאילו אחרי 10 ימים קרה בקריאת מצוקה מהר לכל השגרירים ולכל האנשים שלנו משם להתפנות, רק 10 ימים אחרי. זאת אומרת, תראה את קוצר הרואי שלו, של הראייה שלו קדימה.
ושלשום הוא מצטלם, הוא מזמין ללשכתו את סגנית שר החוץ האוקראינית, דבר שהוא לא מבין ששר חוץ לא יכול לפגוש סגנית שר, לא משנה. מצטלם כמובן.
עידן רול היה עסוק פשוט במסיבות זה כאילו.
הוא לא מבין שערב מלחמה, כשאתה מזמין אליך ללחיצת יד מחויכת וחיבוקים, אתה מאותת לרוסים, ישראל בחרה צד בעצם. עכשיו, במקום להתרחק כמו מאש מהאירוע הזה של אוקראינה-רוסיה, שזה דבר שאנחנו פשוט לא רוצים להתקרב אליו, לא רוצים לבחוש בו, לא רוצים להיות מזוהים בו, לא רוצים בכלל שידעו שאנחנו על כדור הארץ כשהם נלחמים, שיעשו מה שהם רוצים שם אחד לשני, זה לא צד שלנו. הבנט בכוח מנסה להיכנס לאירוע, ולפיד בכוח, בכוח, בכוח מנסה להכניס את ישראל עם השטויות שלו. ועכשיו, אני אומר לך, מי שבקי בשיח הדיפלומטי, כאשר שר חוץ ישראלי מזמין אליו סגנית שר חוץ, מעבר להשפלה שהוא משפיל את עצמו, נגיד בקטנה הוא כבר מתורגל בזה, הוא גם לא מבין שהוא מושפל, זה מה שגיוני בלפיד, הוא לא מבין שהדבר הזה הוא מבזה את ישראל, ניחה. הוא לא מבין איך זה מצטלם, איך זה נתפס במוסקווה התמונה הזאת. ערב המתקפה הרוסית על אוקראינה, כשכל העולם על האוקראינים, מי מזמין נציגה רשמית של ממשלת אוקראינה לצילום חיבוק ולחיוך? מדינת ישראל. מה אומרים הרוסים? הבנו. תודה רבה, מדינת ישראל. הבנו באיזה צד אתם. כל הכבוד לכם. אין שכל. אין שכל שם.
אבל יש דאגות. אבל יש דאגות.
יש הרבה דאגות עם האיש הזה לצערי. עכשיו אני אגיד עוד דבר על בוז'י, וזה קשור גם לנאור. אוקיי? אני לא רוצה להחליך על אף אחד מהנשיאים הקודמים. בשום צורה. אבל אם נשווה את הווליום התקשורתי של הנשיאים הקודמים, ואת הדרך שבה כל אחד מהנשיאים הקודמים ניסה לבנות עצמו, או כנשיא של העם, או כנשיא צנוע וענב, כל אחד, שים לב באיזה אלגנטיות עובד בוז'י ונאור, איזה יופי הם עובדים, בלי לייצר רעש תקשורתי, בלי לקחת צד פוליטי, בלי באמת לרחף מעל האירוע הפוליטי המורכב מאוד מאוד מאוד, שכולנו חווים כמדינה וגם כמערכת פוליטית, עושה את זה באלגנטיות, מתנהל תקשורתית בצורה שהיא לא פחות ממדויקת בפוני, ממש, ממש. וכל הכבוד לנאור, שהוא כמובן השטן הגדול, כי הוא עבד עם נתניהו, וסכנה גדולה לאומית וקיומית לעם ישראל, האיש הזה, אבל מעבר לכך שהוא סכנה לאומית קיומית גדולה, הוא גם איש דובר ומנהל מערך יחסי ציבור ומערך דוברות נהדר. הוא עושה לבוז'י, אני נותן להם ציון בנוכחות התקשורתית, בתחילת הקדנציה שלו, ציון באמת 9/10, אולי אפילו 9.5/10, באמת, בהחלט, עבודה
בהחלט.
מאוד יפה הם עושים שם, מאוד
בהחלט
יפה.
בהחלט יש לו גם ראש מטה מול יל שוויקי, בכלל צוות מצוין שהוא דלל עצמו, ותשמע, אתה יודע, אנחנו, אנשים לפעמים לא יודעים, אבל השם של הפודקאסט שלנו הוא שיחת רקע, מי שלא יודע, שיחת רקע, זה בעצם פרקטיקה עיתונאית, שבה גורם פוליטיקאי או איש ציבור או איש עסקים או כל אחד אחר שהוא ברעיון בשיח תקשורתי, הוא לא מדבר מה שקוראים און רקורד והשם שלו מופיע, אלא הוא מדבר על המאחורי הקלעים, על הרקע. הוא בעצם מתדרך את אותו עיתונאי או מתראיין לאותו עיתונאי מבלי ששמו יוזכר ומבלי שנדע מי הסיפור. ולכן זה חלק מהעניין שאנחנו בעצם מנסים לספר את הסיפור שמאחורי הסיפור. ואני רוצה שנדבר קצת גם על הנושאים התקשורתיים של פרק היום, והיו כמה שהם בעיניי שווים התייחסות. הראשון שבהם הוא כמובן שרת ברדוגו בגלץ. תראה, נגיד לך תחילה, שאני מכיר הרבה שנים את גלית אלטשטיין, אפילו אני אוהב את האישה הזאת, אין לי את הקשר בשנים האחרונות, אבל בעבר היה לי את הקשר מקצועי ענף, ורחתי את פועלה. גלי צהל אולי חשבו אני לא יודע אם זה הם, או מי היד שמנענת את הריסה, כי ברור שיש פה מעורבות פוליטית קרדינלית בתוך האירוע הזה. אבל יכול להיות שמישהו חשב פה שעושים פה איזה, כאילו איזה נוקאוט לברדוגו. ברדוגו הפסיד פה הפסד טקטי, אבל גלי צהל קיבלה פה נוקאוט אסטרטגי. ואני לא מדבר כרגע על ההחרמה כרגע של אנשי הימין ושל הפוליטיקאים ימין את התחנה. יכול להיות שזה ימשיך, יכול להיות שלא, לא יודע, זה דברים שמשתנים. אבל הסיפור הוא שגלי צהל פספסו פה נקודה מאוד מאוד משמעותית, והיא שהיום, מחר, עוד שנה, עוד עשור, סתם אני לוקח את זה, אבל הימין יחזור לשלטון באיזשהו שלב. כאילו, אתם צריכים לחשוב עוד כמה צעדים קדימה, זה כמו שהנורווגי וכל מיני דברים שהקואליציה, מה שנקרא, ממש מזמברת את האופוזיציה ושוחקת אותה וקוטשת אותה. חברים, מחר בבוקר, עוד שנה, עוד חמש שנים, הגלגל מסתובב, אתם צריכים לזכור
ראית את הסקר של עכשיו 14 היום? 60 מנדטים, זה סקר וסקרים, אנחנו יודעים מה הם שווים, אבל הם מדד למשהו, הם מלמדים על כיוון הרוח, גם אם לא על הדיוק של התנועה. 60 מנדטים, 36 יש לנתניהו ולליכוד, בתקופה שאמורה להיות תקופת השפל הגדולה ביותר בקריירה שלו, הוא עם 36 מנדטים, היה כבר עם 40 בסקר קודם לדעתי, כאשר ביחד עם ש"ס, יהדות התורה והסמוטריצ'ים, זה 60 עגול. זאת אומרת, שאם שיעורי ההצבעה בימין יהיו בהיקף הנדרש, זה לא תסריט דמיוני לומר, שאפשר להגיע לפחות ל-60, אולי אפילו 61, שזה חלום, רק סמוטריץ', החרדים והליכוד, ואז שיהיה בהצלחה. הרבה בהצלחה שיהיה לחברנו.
אני אפילו מסתכל גם לא רק על הסקר עכשיו, על הנקודה הזאת. בסוף, כשאתה מנהל מערכות כאלה, אתה לא יכול להסתכל ושינהל אותך סקר נוכחי או נקודת מצב נוכחית. אתה צריך לדעת להסתכל כמה וכמה מהלכים קדימה. והמהלך הזה, בפרט כשהנתונים מראים אובייקטיבית, כן? הנתונים מראים שהתוכנית שלו היא מאוד מוזנת, ועם כל אהבה לוילנסקי, זה לא בגלל וילנסקי. אנחנו יודעים מה הנתונים היו גם קודם, זה אחת התוכניות המואזנות ברדיו היום.
זו התוכנית המואזנת ביותר של גלץ, ובשעה הזאת היא התוכנית המואזנת, כן, של גלץ.
בשעה הזאת כן, בסך הכל אני חושב שבבוקר יש להם אחוזי הזנת, מספרים קצת יותר גבוה, וזה לא משנה. זה מספרים אדירים ופנומנליים ביחס לספוט, לא נשווה את זה רגע לדברים אחרים, וגם היסטורית לנקודה הזאת, ולכן זה ברור שזה לא בא ממקום של כאילו הרייטינג, איך שמוכנים בדרך כלל דברים. עכשיו אתה תגיד, לא, אבל אנחנו רצינו, כי הוא התבטא בצורה מאוד חריפה, ופובלציסטיקה הזאת, וכן עיתונות ולא עיתונות, והוא מגיש ולמה לדעתו וכולי, ואתה אומר, תסתכל על אלפי השנים האחרונות שרזי ברקאי ורינו ואחרים נמצאים שם בתחנה, לא הם לא מביאים את דעתם. עכשיו, אני אתקח אותך לעוד נקודה אחת שהיא חשובה בעיניי. לא יכול להיות סיטואציה שבה אתה אומר לברדוגו, בגלל הדעות שלו, אתה מעיף אותו הצידה, ואדם כמו רמי יונס, שזה בן אדם שהוא תומך BDS, קרא לחיילי צהל נאצים, דגבר והציס פה בפרעות בלוד, מקדם אשטג סטופ זיוניזם, ומקדם כאילו אנטי וחרמות על ישראל, האיש הזה מועסק, לא במישרין, בעקיפין, שטויות, האיש הזה מועסק על ידי התאגיד, על ידי השידור הציבורי, ועמדותיו ודעותיו, הם לגיטימיות, זה בסדר, אבל ברדוגו אתה זורק על הדעות שלו.
לא נסתום פיות, נדב, לא נסתום פיות, אסור, אם עכשיו תעיף את רמי יונס, המהומה שתקום מצד כל אבירי חופש הביטוי, והדמוקרטיה וכל המילים האלה שהם מתקשטים בהם, שהם אפילו לא יודעים מה משמעותם, קל וחומר לא נלחמים, ובטח לא, הקיזו טיפה דם אחת אמיתית עבורם, אלא רק שזה שירת את האינטרסים שלהם, אז כשזה רמי יונס, זה סתימת פיות בוטה, אכזרית, ואני מבטיח לך שכל כלי התקשורת בישראל היו מתייצבים כנגד הברבריזם הזה, הברבריות הזאת, אבל כשזה ברדוגו, אגב, תשים לב איך סוכר העניין, שערה בימין, ככה סוכר העניין בחדשות המיינסטרים, אף אחד לא דיבר על
האירוע. כי כשברק בבוז פותר מערוץ 13, זה הייתה בטח שערה בשמאל.
לא, זה לא שערה בדיוק. יפה אמרת. כי הסיכור, שכאשר ברדוגו מפותר, אני במקרה עקבתי אחרי כל ה... אני אוהב לעקוב אחרי חדשות המיינסטרים ועיתוני המיינסטרים, כדי לייצר את ה... לראות את תמונת העולם שהם... את
ההבנייה.
כן. והם כותבים, שערה בשמאל, שערה בימין. יש איזה אירוע שקורה בימין, איפה את ברדוגו, וזה עניין של הימנים. זה ממש כמו חדשות חוץ, ונעבור לחדשות חוץ. מה קורה בימין הישראלי? הם כועסים שיעיפו את ברדוגו. כשמעיפים את ברק רביד, זה אירוע לאומי של פגיעה בדמוקרטיה. מתחנת שידור פרטית. או כשמעיפים את ליאור שליין אחרי 14 שנה, שהוא עשה שם לדעתי 10 או 15 או 20 מיליון שקל, איך קוראים לזה? מרשת 13. שוב, תחנה פרטית. כן? אז כל המדינה נאמת על הרגליים, סותמים פיות, ואני אספר לך עוד משהו שהשנינו יודעים. הרי גלץ צריכה להיסגר, וגלץ תיסגר. בעזרת השם גם נזכה לראות את זה אפילו במשמרת הזאת של שר הביטחון הזה, שאתמול אמר אגב, גלץ צריכה להיסגר, גנץ אמר את זה.
זה, עכשיו... הוא גם אמר את זה כביכול כשהוא היה רמטכ"ל, וגם זה שהוא כן. אומר את זה, לבין זה שהוא יעשה את זה, יש פער.
אבל תראה מה יקרה כשגלץ תיסגר, או כשהחרב באמת תתהפך מעל לראשה. הקרקס, מצעד עיתונאים, וזה מעביר אותי בהמשך, ותכף אני אתן לך להמשיך, לרעיון שניהלו, לדעתי שלשום זה היה, יונית לוי ועמית סגל עם רזי ברקאי במהדורה.
צפית שדר לי את זה. לא, לא, תן לי את זה.
אתה מוכרח לצפות בדבר הזה. רזי ברקאי תולה את הנעליים, מה שנקרא, או תולה את המיקרופון, פורש, הוא בין 60 ו... סליחה. 73 לדעתי, הוא בגיל שכבר אדם צריך להיות בפנסיה, כל הכבוד, עשה קריירה יפה. כל הכבוד, שיהיה בריא. אבל מתי בפעם האחרונה, עיתונאי שפרש, בלי לפגוע ברזי ברקאי, עיתונאי מאוד, אתה יודע, מאוד רב זכויות ומעמד, אבל לקבל רעיון אצל שני עיתונאים הכי בכירים בגוף התקשורת, הכי חשוב במדינה לסיכום הקריירה שלו, במהדורה, מה זה אומר? למי שמנסה להבין את הסאבטקסט, זה חוג. יש חוג של מקובלים. זה חוג. ואני מת על עמית סגל, כן? עם כל הבעיות שיש לי, עם הדרך שבה בשנה האחרונה הוא מתנהל, בהיבט של העבודה, סיקור הממשלה הזאת, אבל לא נפתח את זה.
יהיה לנו, אגב, יהיה לנו זמן לשיח גם על זה, אבל זה, כן.
אני מאוד מקווה. אבל שגם יונית לוי, וגם עמית סגל, חברים, לא מדובר בראש ממשלה, לא מדובר בנשיא, לא מדובר אפילו לא בחתן פרס נובל, מדובר בלי לפגוע, בסך הכל ברזי ברקאי. אז חוג המקובלים עושה אירוע פרידה במהדורה הכי נצפית בישראל לחבר מהחוג. זה מה שראינו בטלוויזיה. ועם כל הכבוד לרזי ברקאי, זה קורה בשבוע שבו גלץ מעיפה את השדר הכי בולט שלה מבחינת רייטינג, אחד הבולטים, לא נתווכח. ואז חדשות 12 חוגגים את פרישתו של רזי ברקאי, פשוט ללמדך מה חושב החוג על כולנו. החוג אומר, לי חשוב רזי ברקאי, אני מקדיש 5, 7, 8 דקות במהדורה לשיחה עם רזי ברקאי, סליחה על הבוטות, הוא דה פאק איז רזי ברקאי שמגיע לו 8 דקות במהדורה עם יונית לוי ועמית סגל, בלי לפגוע, ואם הוא נפגע, סליחה. במקביל, מעיפים את ברדוגו. זה החוג. אנחנו רואים את החוג פועל לנו מול העיניים.
ושים לב למהלך.
פשוט מדהים, מדהים. זה קורה באותו שבוע, שני הדברים האלה.
ושים לב למהלך. אמיר איבגי, שראש מחלקת החדשות, מוזז הצידה. אישי שנרב, שלא ידוע בדעותיו השמאלניות, מסיים את תפקידו בתחנה. ועכשיו ברדוגו מסיים את תפקידו בתחנה. זה בזמן לא משמעותי, שלושה אנשים שהם, פחות או יותר השלושה אנשים היחידים, אולי...
היחידים.
שמזוהים באיזושהי צורה.
יש שם בטח כמה טכנאים, נכון? יש שם
לא,
כמה
טכנאים. לא, אני מדבר על אנשים בפרונט.
אני יודע.
אגב, יש שם הרבה אנשים טובים, אני בחלילה לא רוצה לפגוע על זה, יש שם באמת אנשים שהם אנשים טובים, וגם אנשי תקשורת טובים, לא כולם רעים, אני לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים.
נכון,
נכון. אלה שלושת האנשים, פחות או יותר השלושה אנשים, היחידים שיש להם איזשהו, אתה יודע, אתה מבין רגע שהם באים לא מצד שמאל של המפה במובן הזה. אז ברדוגו הולך, וקודם לזה אישה שנרב, וקודם לזה אמיר איבגי, ואתה מבין את ה... עכשיו, זה למה אני חושב שגם הטיעון שיש פה איזה משהו נקודתי, פרסונלי וכולי, הוא לא מחזיק מים, אנשים לא טיפשים. ואתה רואה, אתה רואה פה מהלך, ולכן אני אומר שבסוף רוב העם ימני, רוב העם מחזיק בדעות של שלושת האנשים האלה, לא הכל בהלימה מדויקת, אבל נוטה יותר לדעות שלהם, ויש הלימה יותר משמעותית, ואני חושב שמכיוון שההתנהלות הלא נכונה של גלי צהל מול, במהלך הזה, ובפרט בקצה עם ברדוגו, זה ייצר נזק במצרפי, נזק אסטרטגי לתחנה הזאת, שגם ככה יש עליה הרבה מאוד מחלוקות, ולכן אני חושב שעשו פה שגיאה ענקית. ואפרופו גלי צהל, ואפרופו שיחת רקע בכל זאת, אני מפנה אותך ואת הצופות ואת הצופים ואת המאזינות ואת המאזינים העיקרים שלנו, למשהו שאני כתבתי עליו בפייסבוק שלי אתמול, ואף אחד לא ראה את זה לפני זה, זה די מדהים. אתמול, ראיון בערוץ 14, ערוץ שאתה משדר ואני מעריך.
וטרם הגעת להתייצב באולפן שלנו, נבוא חשבון,
אתה תמשיך וזה טוב, אתה צודק גם.
אנחנו נשלח אליך את גלית אלשטיין לשיחת הבהרה, נראה איך זה יסתיים, נדב.
שיחת רקע.
נראה איך זה יסתיים, השיחה שלך עם גלית אלשטיין על המשך הקריירה העיתונאית שלך. כן, תמשיך.
טל מאיר.
אתה צופה בראיון שמי מנהל
מאיר. טל מאיר מראיינת את חברנו, כפרה עליו, חבר הכנסת מוסי רז. איש מרץ.
ממרץ כמובן.
היא שואלת אותו, איזושהי שאלה, והיא מפנה אליו איזושהי טענה ושאלה, ואז הוא אומר לה, תשתקי ותנתי לי לדבר. כאילו, סתמי את הפה שלך, מי את בכלל? גם לא רק שהוא אמר לה, תשתקי, חבר כנסת למגישה בשידור חי.
ממש ככה אמר לה? השתמש במילה הזאת?
אמר לה, אני ציטוט, תשתקי ותתני לי לדבר.
מטורף.
עכשיו, גם מה הוא אמר, שזה בלתי נסבל ולא הגיוני ולא יעלה על הדעת, וגם איך שהוא אמר את זה.
אגב, לאישה, סליחה שאני שולף את קלף הפמיניזם פה.
לא, חכה, הנה, אני...
אבל לאישה! ומי עושה את זה? מרץ, המפלגה שחרתה על דגלה וכו' וכו'. אומר לאישה בטלוויזיה, תשתקי.
עכשיו, מוסי יודע שהוא בא מהדעות הנכונות, ושטל מאיר הנעימה, האינטליגנטית, באמת, כאילו, אתה יודע, זה כאילו לבוא עליה בבריונות, זה כמו, זה כאילו אני... אתה יודע, אני מתקשה לחשוב על אנלוגיה כאילו רלוונטית לעניין, מרוב שהיא עדינה ונעימה. היא הכי לא אגרסית.
זה כמו ללכת מכות עם יעקב אחי מאיר. אי אפשר, אי אפשר.
כן, זה לא שם.
אנשים כל כך רכי דיבור, כל כך מאופקים. היא קלאסה, היא ליידי והיא קלאסה האישה הזאת.
בדיוק, היא קלאסה של בחורה ושל מגישה. והיא באה, והיא הייתה ממש נבוכה, כי היא לא האמינה עכשיו. הוא בא, אומר לה, תשתקי ותתני לי לדבר, גם מה הוא אמר, גם איך הוא אמר, כשהיא יודעת שהוא בחיים לא היה מעלה על דעתו להגיד דבר כזה, נגיד ליונית לוי. עכשיו, כך סיטואציה, שבה, נגיד, בצלאל סמוטריץ', לא אומר לי, נגיד, רגע, נגיד, נגיד ליונית לוי.
ליטל שלנו, ליטל יפת אומרת, תאר לך עם אמיר אוחנה, כן? אמיר אוחנה. אומר את זה למי? למי אתה רוצה?
לא משנה, נגיד ליונית לוי. אומר לה מראיון, תסתמי את הפה שלך.
תשתקי ותני לדבר.
תשתקי ותני לדבר. הרי המכשיר שלך היה קורס מתוך פושים ופולו-אפים.
או אמסלם, בכלל, חגיגה עם אמסלם.
וציח כאילו זה. עכשיו, ומה היה קורה אחר כך? אני צריך את התופעה. נגיד אותו, נגיד אמיר אוחנה, היה אומר את זה ליונית לוי. נגיד לא שהוא היה אומר, ולא שאני מאחל, ולא ש... נגיד... אתה היית מקבל אפקט מטורף של פושים, זה הרי היה השיח הכי קטלני שיכול להיות, ודקה אחר כך היית שומע את מרב מיכאלי, ואחריה את מיכל רוזין, ודקה אחר כך את ארגוני אנשים, ודקה אחר כך את הג'ינג'י, הנה פול סקולס, את הג'ינג'י מהתנועה לאיכות השלטון, בטירוף וכותרת ראשית למחרת בעיתון. עכשיו אני אומר לך שחבר כנסת, שהוא האצבע כמו כל שאר האצבעות, הכי חשובה היום כדי להשאיר את הקואליציה הזאת חיה, לא איזה משהו איזוטרי, אומר למגישה, תסתמי את הפה שלך במילים אחרות ובזלזול ובהתנסות, אתה בכלל לא יודע על זה, אתה לא שומע על זה, ואתה יודע למה? כי הוא א' מותר לו, כי הוא בא מהדעות הנכונות, וכי היא באה מהדעות הלא נכונות, אז מותר להגיד לה את זה, והשיירה עוברת. אתה יודע, זה בלתי נתפס, הצביעות הזאת, זה כאילו, כל פעם שאתה חושב שמעלים את המקפצה במקצוע האולימפי, עוד אחד למעלה, זה כבר אין מקום, זה כבר אתה מקבל מכה בראש, מרוב שאתה דופק את הראש למעלה במקפצה, כאילו זה מקצוע, באולימפיאדת החורף אולי, צריך כאילו מקפצה יותר גבוהה, כי כאילו, שמע, זה פשוט לא להאמין, אתה מסתכל על המגמה הזאת, על ברדוגו, על גלץ, על מה, איך הוא מרשה לעצמו לדבר לטל מאיר, כי היא מערוץ 14 וכי זה, ואין פה ארגוני נשים, ואין פה זה, וכי הוא מותר לו. זה פשוט מטורף.
אני אזכיר לך שלפני חצי שנה או חמישה חודשים, חבר הכנסת עופר כסיף, הלך להפגין, לדעתי, נגד הגדר, ליד הגדר, לא יודע איפה הלך להפגין, נקלע לאימות עם שוטרים אגב, חטף כמה מכות, הייתה תמונה שלו מדמם, כל הארץ היומיים סערה סביב הדבר הזה, כל המדינה דיברה, מרביצים לחבר כנסת, מה זה הדבר הזה? הברברים של מגב, הברברים של צהל, הברברים של הימין, הכל כדי לשמור על מתנחלים, בא אדם להפגין עם המסכנים הפלסטינים, חבר כנסת, יומיים דיברנו על איזה דבר זה אלימות השוטרים כנגד חברי כנסת. אתמול, חבר כנסת אחר.
חבר אחר. יש כאלה שמותר להרביץ להם.
יפה. בשם איתמר בן גביר, מקבל מכות, מי שראה את הסרטון לא מאמין, לא מאמין, כמו עוד כדורגל ביציע, ככה הם התייחסו אליו, לחבר כנסת, שיש לו, אני מזכיר שוב, מעמד משפטי, מעמד חוקתי, מעמד ציבורי, וחסינות על הדרך בנוסף, וכמו כן הוא מייצג ציבור. איתמר בן גביר לא בא כאיתמר בן גביר שמתחשק לו לעלות לשייך ג'רח. הוא בא כנציגו של ציבור. הוא בא לספר סיפור ולהשמיע קול ולהביע דעה ולהשמיע זעקה של ציבור שלם. עכשיו המשטרה אומרת, תקשיב, אתה גורם פה להפרת סדר? בסדר, נגיד. אגב, אין צו של אלוף פיקוד, אין הוראה של המפכ"ל המשטרה, שום דבר. זה הכל החלטה של השוטרים בשטח, והמפקד, מי שזה לא יש, קיבל את ההוראה. הם מרביצים לו מכות כאלה שהוא מעולף ומובל כמעט מחוסר הכרה לבית חולים באמבולנס. ומה הכותרות? איתמר בן גביר מנסה להבהיר שוב את שייך ג'רח ואת ירושלים. מילה על זה שחבר כנסת אתמול הובהל לבית חולים אחרי שקיבל מכות כמעט מחוסר הכרה, הוא התעלף. הוא איבד את ההכרה לכמה שניות.
יש לו תחבושת של אריק שרון כזה, ראיתי על
הראש. זה מטורף,
זה מטורף. אגב, אומרת אליה ספילקין, כתבת של חדשות 12, היא אומרת ככה, שמעו, שייך ג'רח, שמעון הצדיק, איך שתקראו לזה? כבר חודשים האזור הזה מועד לפורנות ולמשטרה, היה נוח להתעלם ממנו. 9 פעמים הוצאת בית, אחר כך רכב של תושב יהודי, ולא נעשה כלום. יש מצלמות והכל, זה נשמע למישהו סביר, אני לא מדברת בכלל על מי חוקי צריך לגור שם או על המצב. המצב כמו שהוא היום, הציתו רכוש של בן אדם 9 פעמים, המציתים מתועדים, ואף אחד לא הואשם, אז פרובוקטור או לא, רק מהרגע שבן גביר נכנס לאזור, אופה, תשומת הלב של החוקרים הופנתה לשם, אז וואלה, תעודת העניות היא לא של בן גביר, היא של הרשויות. את זה אומרת ליה ספילקין, שהיא לא נראה לי שהצביעה לבן גביר, אוקיי?
עכשיו, עזוב, אני בכלל לא רוצה לדבר, שמעון הצדיק, שייך ג'רח, כל האירוע, לא מעניין. אתמול, זה היה אתמול. חבר כנסת בישראל הובהל לבית חולים אחרי ששוטרים עיקו אותו מכות עד זוב דם שהביאו לאלפונו. איפה שמעת על זה? בשום מקום. רק פה בשיח בינינו, בתקשורת הימין וברשתות החברתיות של הימין. הם אפילו לא טורחים לסקר את זה כעניין בעייתי.
כמו שהם לא סיקרו, כשהוא קיבל מכות בבית חולים, איך קוראים לו, ראש הרשימה המשותפת.
נועם, אתה מוזמן לקרוא לזה שמעון הצדיק, תקרא לזה מה שאתה רוצה. הבעיה עם שמות, הם מסמנים ומסומנים, גם אנשים אומרים, אל תקרא לפרשת פגסוס, תקרא לפרשת המשטרה והפרקליטות. חברים, אפשר לקרוא לפרשת עץ אופלי, אפשר לקרוא לפרשת סוס עץ, מה שאתם רוצים. אבל כשנותנים לפרשה שם או למקום שם, הוא צריך להיות מוסכם כמסמן ומסומן. ככה מייצרים תקשורת בין אנשים. מסמנים מוסכמים. אתה רוצה לקרוא לזה שמעון הצדיק? הכל בסדר, אחי. מותר לך. אבל אני מניח שחלק גדול מהאוכלוסייה לא יבין על מה אתה מדבר. עכשיו, כשאתה רוצה לייצר תקשורת שבה אנשים מבינים על מה אתה מדבר, אני מנסה להסביר לאנשים למה קוראים לפרשה, פרשת פגסוס, ולא פרשת המשטרה והפקליטות. אני יכול לקרוא לפרשת נדב שטראוכלר ויום ההולדת שלו. אבל איש לא יבין על מה אני מדבר.
באמת.
אז זה העניין. אז אני יודע שאתם רוצים נורא
זה נכון, אבל גם, אגב, הסמנטיקה והמסגור של המילה הוא גם חשוב, וזה גם נכון. אני, אתה יודע, בסדר, אתה בסוף זה רפיטציה, הרי אם אתה, אם יהיה מסגור, ותילחם בזה, ונחליט שקוראים לזה, לא נחליט, אתה יודע, שמעון הצדיק, ולא שייך ג'רח, אז אם אתה תגיד זה מספיק, אם זה גם יישאר, אז אני מכבד את האמירה ואת המאבק הזה, אבל אני רוצה להגיד לך, שנייה לקחת אותה נצעד אחורה. איימן עודה, בבית החולים, לא זוכר איפה זה היה, מלי קפלן, שביקרו שם את האסירה, הוא ששובט רעב, וכאילו גם, אגב, אירוע פסיכוטי לחלוטין, הוא נתן שם סתירה, אגרוף, לטמה, לא יודע איך תקרא לזה, לבן גביר, ואף אחד לא דיבר, וזה לא עניין. אז גם עכשיו, אז הוא מסתובב כמו אריק שרון עם הדבר הזה על הראש, הוא מקבל מכות הדילפון, אבל זה בן גביר, אז מותר, אתה מבין? זה בן גביר, שים לב לקו שעובר, אז זה בן גביר, אז זה איבגי, אז זה טל מאיר,
וכל המדינה, ואני מזכיר לך שוב, כל המדינה עוברת לדום, כשעידית סילמן אומרת שמישהו דוחף אותה אל הרכב שלה. שוב, אם זה קרה, זה איום ונורא, ואוי ואבוי שאדם תקף חברת כנסת, ואני מקווה שהמשטרה תמצא אותו ותמצא איתו את הדין. אבל כולנו יודעים, בלי לפגוע בגברת סילמן, שאף אחד לא דחף אותה ולא עיקה אותה, ואין תיעוד של העניין ולא משנה.
אבל אני לא יודע, אבל זה גם באמת לא משנה.
זה לא משנה. אבל כשתוקפים, במרכאות או לא במרכאות, את עידית סילמן, אז כל המדינה עוברת לדום. כשמבהילים את איתמר בן גביר, אחרי שהוא חוטף מכות רצח משוטרים לבית חולים, בגלל המכות שהוא קיבל, אז איתמר בן גביר הבעיר את השטח. זה לא יאמן. זה לא יאמן. זה לא יאמן.
אבל שים לב, זה המסגור של הסיפור. זה המסגור של הסיפור, ומה שכתבה הכתבת של 12 אליה, זה בדיוק העניין. מספרים לך סיפור מנקודה מסוימת, ומהנקודה הזאת, ואיך ממסגרים לך את הסיפור, אז זה חזות הכל. אני רוצה, לפני שנספיק עוד איזשהו נושא אחד או שניים, אני רוצה רק להזכיר, כבכל שבוע, ובכל פרק, אנחנו פרק 60, אבל זה משהו שהיה נכון בפרק הראשון, ובפרק העשירי, וגם בפרק ה-30, וגם בפרק הנוכחי, ובעזרת השם שלא נצטרך, ושכבר בפרק הבא לא נצטרך להזכיר את העניין הזה, אבל ככל שזה המצב, אז אנחנו עושים זאת בהתמדה ובנחישות, ומתוך רצון שיש שיח בנושא הזה, וזה הנושא כמובן של אברה מנגיסטו, שנמצא היום 2718 לילות וימים בשבי החמאס, ואנחנו רואים שהממשלה הזאת מתעסקת בהרבה דברים. אני לא יודע מי ומה, סיפרתי על הערכת חוזהו של ירון בלום, שהוא איש רציני וטוב, אבל בסוף זה עניין של החלטה של מדינה, אבל גם החלטה של תקשורת, ואנחנו עוסקים פה במה מתעסקים ובמה לא מתעסקים. אז בנושא הזה, לצערנו, אין עיסוק תקשורתי כמעט בכלל, ועל כן אנחנו מוצאים לנכון בכל פרק להציף את העניין הזה. ולכן זה חשוב מאוד. שייקה, אפרופו הנושא...
כן, אני רוצה להספיק איתך נושא שלי הוא חשוב.
יאללה, קדימה, תן, מה שחשוב לך חשוב לי, שתדעת.
הוא חשוב לכולנו, זה חשוב לאומי. רוצה לשאול את
דעת. יוקר המחיה והפגנות בחוץ, כי עלה המחירים, על זה אתה מדבר? או שאין הפגנות ואין, כאילו, הכל בסדר?
מיכה,
אוקיי.
פרשת פגסוס. תקשיב. יש לטטא מתחת לשטיח סיפורון, יש להעלים תקשורתית אירוע קטן, יש להסתיר אפילו פרשות בסדר גודל בינוני, אבל מהלך המחיקה בטיפקס של פרשת פגסוס, במהלך בזק של 3 ימים, של 3 ימים, ביום, אני, מה שקרה זה ככה, אתה זוכר את הכרוניקה, בשני שעבר, כלכליסט ותומר גנון, שמאז אגב נדם קולם, אני עיתונאי איזה שבוע, שבועיים, ועיתונאי, אחרי שהוא מפרסם סקופ וכלי התקשורת שלו, שולחים אותו לכל כלי תקשורת אפשרי להתראיין, לספר, לחגוג את הסקופ. כלכליסט ירדו לבונקר, תומר גנון, יש לי גם תוכנית ברנג'ה ברדיו תל אביב שאני משדר בה, אנחנו מנסים כבר 3 שבועות לדבר איתו, האיש ירד למחתרת, לא מוכן להתראיין, איש שם בכלכליסט לא מדבר, אתה אומר לעצמך, רגע, אתם לא רוצים לחגוג את הסקופ המדהים שהבאתם? זה סקופ שמשנה חיים של עיתון, זה סקופ שמשנה בית החיים של עיתונאי, לא רוצים לחגוג. יורדים למחתרת, לא פרסמו עוד מילה אחת על פגסוס, להוציא יום שלישי שעשו איזה פולו-אפ, פשוט קברו את הסיפור. במקביל, כל הפוליטיקאים שביום שני אמרו, ועדת חקירה, לא, ועדת בדיקה, לא, ואמרנו יופי, גם חברים בשמאל מבינים את חומרת העניין, כנראה התעשתו והבינו מה המשמעות של ועדת חקירה, ועדת בדיקה, ועדות ממלכתיות, ובנט מצא את הפתרון, פתרון הנפלא. אמר למשטרה, תמני איזה צוות פנימי, שיבדוק אם יש צורך בהקמת ועדת חקירה בכלל. שלחו צוות פנימי של 3 אנשים, אני מזכיר לכם שתיקי נתניהו החקירות נתקיימו 3 שנים, מאות חוקרים, מיליונים של שקלים, עשרות מיליונים של שקלים, כל עם ישראל ואחותו השתתפו בעניין הזה, כדי לראות אם נתניהו קיבל סיכור מוטה או לא מוטה. את הפרשה כנראה, איך שתסכים איתי, מהחמורות בתולדות המדינה, בהנחה שהיא נכונה.
חד משמעית, חד משמעית.
בהנחה שהיא נכונה, המשטרה בצוות הקטן הזה סוגרת תוך יומיים, יומיים, מגישה לבנט מסקנות שאומרות אין צורך, הכל בסדר, באלשך אתמול אומר אין, לא היה פגסוס, אין פגסוס, זה ספין, ואנשים ישלמו את המחיר על הספין הזה, וזהו, תם הטקס, ידידי. הם פשוט עשו פה וידו הריגה, הוצאה להורג ווידו הריגה של אחת הפרשות החמורות בתולדות ישראל, במהלך של 72 שעות, ואנחנו עומדים מנגד, אני חייב לדעת שאפילו אותי, שאני באמת אדם שראה את התקשורת ברגעים מאוד ציניים, מאוד מאוד ציניים. אנחנו דיברנו היום על טל מאיר, דיברנו על בן גביר, דיברנו על 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 הסיקור המוטה של פרה של של ברדוגו לעומת ידידנו ברק רביד, אין ספור דוגמאות, סתם רק מהשבוע האחרון, אבל כזה עוד לא ראיתי. פשוט התגייסות של המערכות כולן במהלך של 72 שעות למחוק את הדבר הזה. למחוק את הדבר הזה. 3 ימים. 3 ימים, 2.5 חוקרים מגישים מסקנות שהכל בסדר, אין שום בעיה, וסוגרים את הפרשה הזאת, נדב. זהו.
זהו. יש לי שאלה, יש לי שאלה אליך.
בלתי, אני לא מאמין
שקורא לנו. בתור איש תקשורת רב ניסיון, שראה לפני ולפנים, ראה איך נוצר סיפור, איך יורד סיפור, חיים של סיפור וכו'. אתה חושב שהתזמון שבו הסיפור הזה פורסם, והוא הרי פורסם בחלקים, בחתיכות, היה פרסום ראשון בכלכליסט, היה פרסום שני, ואחר כך היה בוננזה שלישית מטורפת, בגלים, היו שני גלים מרכזיים, גל ראשון, שבוע שבועיים, גל שני בומבסטי מאוד 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 חזק, רעידת אדמה. עכשיו, אני שואל אותך, האם לדעתך ומניסיונך, האם הערכה שלך, שהתזמון והפלטפורמה שבה זה פורסם, האם זה נראה לך מקרי שזה פורסם בזמן הזה ובפלטפורמה הזאת?
אני חושב ש...
כלומר, רק נגיד, יש סיפור, מישהו עכשיו מביא איזושהי ידיעה, והיא מתפרסמת למחרת בבוקר בעיתון, ויש איזושהי מערכת אינרנטית כזאת.
אני אגיד משהו על הסיפור הזה. אין מצב בעולם שתומר גנון וכלכליסט סיפרו סיפור בסדר גודל הזה, בלי שיש להם לפחות 2 מקורות, לפחות, ולפחות הם שמו ידיים על כמה מסמכים שמאשרים את זה.
לא ואתה, מתרסים... גם, ואתה, גם, ואתה גם יכול לשתף את הצופות והצופים והמאזינות ומאזינים, שהסיפור הזה הוא לא סיפור שיתעורר ככה בלי בדיקה משפטית עמוקה, ברור, ובלי כל מיני מרורים.
ברור, עיתון כמו כלכליסט שיש לו את האמצעים, ויש לו הרבה מוניטין על הכף לשים, כשמפרסם סיפור כזה, שזה סיפור שבאמת בונה וגם הורס מערכות, בודק אותו לא ברחל ביתך הקטנה, אלא ברחל ביתך הקטנה, וכל בנותיה הרחליות הקטנות ביחד.
והנכדות והנינות.
והנכדות והנינות של רחל, כולן. את הכל יפה, הוא בודק. יפה. כדי לא ליפול, חס ושלום.
עכשיו אתה גם מסכים איתי שזה מעין הסיפורים, שאתה גם מכיוון שהוא בשליטתך, והמידע נמצא אצלך, אתה גם בדרך כלל תבחר את המומנט לפרסם אותו.
אמת.
אני טוען שהפרסום, איך נאמר, בתזמון הנוכחי, בהינתן הדמויות שמעורבות בכל הנושאים המשפטיים מסביב וכו', איננו מקרי. אני מעריך כך. אני חושב שהפלטפורמה שפורסמה וכו', והדציבל שזה תפס, איננו מקרי גם כן. יש הגורסים אפילו שיש קשר מובהק בין עיתוי הפרסום, הדציבל של הפרסום והאצבעות שמואשמות לבין נושאים אחרים שקשורים באידאות ובמולים ובשליטה הרבה יותר גדולה מהסיפור עצמו ובכמה ארגונים שמסונפים לתוך הפרשה הזאת. רוצה לומר שיש הגורסים, על אף שאני חייב להגיד שבדרך כלל בין פולישוק לבין בית הקלפים, אתה יודע שאני תמיד אבחר בפולישוק, שיש פה סיפור קצת יותר גדול ומורכב מעצם הפרסום העיתונאי גרדה הנקודתי. ואז אם אותם אומרים הם אכן צודקים, אז אני מעריך שהסיפור הזה שעכשיו הוצנע נמצא בהצנעה רגעית, ואני חושב שהסיפור הזה ואנחנו עוד נוכל למדוד את זה בשבועות הבאים, אולי גם בחודשים הקרובים, לא יסתיים. והוא חלק מפאזל יותר גדול ממה שהעין הבלתי מזוינת יכולה לראות כרגע, ואם יורשה לי להאריך, אשטג התחלנו. אנחנו בתחילת האירוע ולא בסיומו.
א', אני מקווה שאתה צודק. אני חושב שמה שקרה זה סוג של הפרת משמעת, סלש טלפון שבור בתוך ידיעות אחרונות, כלכליסט הוא מבית ידיעות אחרונות, יש לו מול נפרד בשם יואל אסטרון, שעדיין כפוף לנוני מוזס, שהוא הכל יכול והמחליט הבלעדי בידיעות אחרונות. אני חושב שהסיפור הזה הובא דווקא בכלכליסט, ולא בידיעות, או בוויינט, בפלטפורמות היותר מרכזיות שלהם, כי זה פלטפורמה שהיא פלטפורמת לוויין. אני חושב שכמו שאתה אומר, העיתוי של הפרסום של הדבר הזה הוא בהחלט לא מקרי. אני חושב שהמטרה הייתה לנסות כן להרער את המשפט שגם בו מעורב המול, אין מה לעשות, ואולי להביא לביטולו, לתחייתו, או אולי לאיזשהו מהלך שישחרר את המול, אבל אז קרה דבר שהם לא הביאו בחשבון. הסיפור הפך לגדול מדי, ואני חושב שמר לפיד, שגם לו יש אינטרסים, וגם לקבוצת ידיעות יש אינטרסים ממר לפיד, הבין שהסיפור הזה עלי להוביל א' לסוף משפט נתניהו, ב' לסיום הממשלה הזאת, ושלוש אולי לשפיכת הרבה 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 תינוקות עם המים של הפרשה הזאת, שאף אחד לא רוצה בצד השני שהם ישפכו. אז לפיד כנראה צלצל למי שצלצל, אם זה לא בכך לפיד אמר למוזס, אבל התגבשה הבנה של השחקנים במשחק, שהאירוע הזה יוצא משליטה, שהוא לא לטובתם כרגע, שהוא אפילו עלול להיות אסונם, והסיפור פשוט, אתה רואה איך הוא נלחץ בברקס. מה שמדאיג, שכלכליסט לא מפרסם שום דבר מאז, שום פולו-אפ, וזה אם אתה מחפש סימן מדאיג, זה הסימן הכי מדאיג.
אז אני אומר לך שלהערכתי הסיפור רחוק מלהסתיים, ולפעמים, אתה יודע, היכולת שלך לשלוט בסיפור היא מסוימת. ברור. ברגע שהוא יוצא החוצה, אז דברים קורים.
מה שאנחנו יודעים זה שיש מקורות בוודאות. מישהו דיבר, למישהו יש גם ראיות ומסמכים, אחרת הדבר הזה לא היה מתפרסם, אני אומר לכם את זה, אני שם על זה את כל שמי, וה-23-4 שנים שיש לי בתקשורת, אני אומר לכם, בוודאות, יש להם משהו מוצק, על סמך זה הם פרסמו. עכשיו, השאלה הזה, אם כלי תקשורת אחרי ירים את הכפפה, אני כל הזמן אומר לחבריי בימין, חבר'ה, הנה הסיפור, הסקופ העיתונאי הגדול של המאה הזאתי, ועיתוני הימין חייבים להסתער על הדבר הזה, ולמצוא את הוויסל בלואר, מה שנקרא.
אני חושב שיש יותר מוויסל בלואר אחד, אני חושב שהסיפור הזה, מכיוון שהוא גם מדובר בתוך ארגון, שיש בו הרבה אנשים חשופים למידע, זה התגלגל. יש כמה פרשיות כאלה שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות, שככה מישהו הציף משהו, משהו התחיל להתגלגל, ופתאום נהיה מה שנהיה. זה סיפור בסדר גודל לאומי, זה אירוע ענק, ואני חושב שאנחנו רק בתחילתו. שייקה, אתה צריך לזוז תכף, יש לך מחויבויות נוספות.
אגב ג'ינג'י, איפה הג'ינג'י בפרשת פגסוס?
איפה הוא?
הג'ינג'י שכל כך היה מודאג מפרשת הצוללות, שנחקרה על ידי המשטרה, הפרקליטות, ועדה של משרד הביטחון, ועדה שמינה ראש המל"ל, נדמה לי חמישה או שישה גופים שונים בדקו את פרשת הצוללות, ועכשיו הקימו עוד ועדה שיהיו בריאים, והג'ינג'י עמד שם בכיכר וצעק, בגידה, 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 בגידה. איפה הג'ינג'י בפרשת פגסוס? אגב, אם יש סיבה לקיומה של התנועה לאיכות השלטון, זו הסיבה, הפרשה הזאת.
הוא עכשיו... איפה,
למה התנועה הזאת קמה? למה היא קיימת את כדור הארץ?
הוא בוועידת הג'ינג'ין הבינלאומית עם פול סקולס ומתיאס סאמר בדיוק, הוא יחזור אחר כך.
הוא פול סקולס, חרפה.
איזה בושה.
אין להם בושה. את הצוללות הם ממשיכים, תיכנסו לאתר של התנועה לאיכות חייו של אלעד שרגה. תיכנסו לראות מה קורה באתר שלהם. צוללות, צוללות, בי 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 בי. שעה שהפרשה אולי הכי חמורה בתולדות הדמוקרטיה הישראלית, כן? מתחוללת לנו, עכשיו, בישראל, לא יאמן האנשים האלה, אין להם בושה.
תשמע, ועם העניין הזה, אנחנו, אתה צריך לרוץ לכל מיני עניינים נוספים, אז אנחנו נגיד כבר כעת, תודה רבה לכן ולכם, על ההזנה, על הצפייה, על ההתמדה איתנו ביחד, פרק 60, שמע, זה לא הולך ברגל, באמת, ברוך השם, אנחנו פורים קטן, היום אני, היה לי את החברותה הקבועה שלי, בכל יום שלישי אני יש לי חברותה עם הרב אור זיו, למדנו היום, אנחנו פורים קטן, זה חשוב מאוד, כי זה בעצם פורים, רק בלי כל הלוגיסטיקות, אתה צריך לשמוח כאילו פורים, רק בלי כל הלוגיסטיקות של משלוח למנות, מתנות לאביונים, כל הדברים האלה, זה, נגיע גם לזה בעוד חודש, אז אנחנו שמחים מאוד, ונבקש גם בשורות טובות לכולם בהזדמנות הזאת. אז אנחנו כתמיד נמצאים בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, בפודבין, בפייסבוק, ביוטיוב, ואנחנו מזמינים אתכם, מזמינים אתכם להצטרף אלינו, לשתף עם החברות והחברים, כי באמת זו קהילה שהולכת וגדלה, של באמת הרבה מאוד אנשים, זה מפתיע אותי תמיד מחדש, והנה השבוע אפילו קיבלנו פידבק ככה ישירות, מנשיא המדינה שהזין וצפה, אז אתם בחברה טובה, אתם לא לבד, אז נגיד לכן ולכם, תודה רבה, תודה רבה לרני אשל, רני לג'נד, the legendary רני אשל, ושייקה, תודה רבה לך, נשמה שלי, כיף לראות אותך, אני אוהב אותך אחי.
אני אוהב אותך לא פחות, אגב, מזל טוב לך, המתנה שהבטחתי לך מונחת פה, במפגשנו הבא, תקבל אותה. אני רוצה עכשיו את האימור שלך. ריאל מדריד או סן ג'רמן עוברת. מי עובר?
ריאל מדריד.
מעניין.
מה שאומר שפריס סן ג'רמן תעבור כמובן.
כי אני כדי לייצר עניין, נוטה להאמין שכן. שנראה את המיליארדרים האלה של סן ג'רמן.
לא הולך להם, לא הולך להם.
לא הולך, לא הולך. משהו שם לא הולך. גם המאמן, שהוא מאמן מדהים, לא מצליח להדביק את הדבר הזה. משהו שם לא...
אבל אוטוטו אנחנו נדע. חביבי, רוץ לענייניך, אני לא רוצה להקים אותך.
רגע, זה היום או מחר? כי מישהו בתגובות אמר לי שזה היום, זה לא היום.
לא, אני חושב שזה מחר, מחר.
זה מחר, אני לא טועה. חברים, נדבי.
תודה רבה לכן ולכן ולך, שייקה, ואנחנו שיחת רקע, פרק מספר 60, סלמת.